אנחנו נתחיל היום את ההקדמה ברשותכם, ככה עד מאירי בשעה 8, ואז בעזרת השם אחר כך נמשיך קצת בענייני תשובה. וזה מיוחד, מיוחד היום ללמוד את תורות התשובה, למרות שבכל יום זה מיוחד ללמוד את תורות התשובה. אני חושב שבהוצאה הזאת של אור עציון שיש לפניכם, מצוטט שמה את הרב קוק עצמו, שאומר על אורות התשובה, שאת אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול. זה הביטוי שהרב עצמו התבטא על אורות התשובה. והיום זה יום הולדת של הרב, תזיין אלול, עכשיו בערב, זה יום הולדת. ג' אלול זה יום הפטירה, אז תמיד מזכירים את ג' אלול, זה בגלל שאנחנו פולנים, אז תמיד אנחנו זוכרים את יום הפטירה, אף פעם לא זוכרים את היום הולדת. אבל אם היינו חסידים באמת, אז היינו, כל המאורה של חי אלול, נכון? זה יום ההולדת. זה יום הולדת המאורות הגדולים, ככה אומרים בחסידות. הבעל שם טוב, בעל התניה. אז יש עוד מאור גדול מאוד, ככה כהקדמה לחי אלול, שזה המאור הגדול שלנו, ככה הרב קוק, הראיה. והוא מדבר כל הזמן על אורות. ננסה גם להבין אולי למה לספר הזה, אבל לא רק לספר הזה, אלא לכל הספרים של הרב זצ"ל, זה אורות. אורות התחייה, ואורות, ואורות הקודש, והאור הוא מהותי, מהותי מאוד כשמדברים על הרב. שמעתי השנה בג' אלול מישהו שאומר יפה שבעצם כל העניין של הראייה הראשי תיבות רבי אברהם יצחק הכהן זה היכולת הזאת לראות למקומות פנימיים הרבה הרבה יותר, לראות בצורה מכלולית, לראות למרחוק. והיום אנחנו ככה לאט לאט כמאה שנה אחר כך מתחילים להבין קצת על מה הרב דיבר. אז אנחנו נתחיל את ההקדמה, אולי נספיק את הפרק הראשון, אני לא בטוח, אבל בואו ניכנס. יש לכם את ההקדמה לפניכם? ההקדמה, בהוצאה של אור עציון, יש שם מבוא, זה לא זה, יש הקדמה שהרב עצמו כותב, זה כמה אני, לא, זה כמה אני נלחם.
זה כמה אני נלחם.
זה כמה אני נלחם, קפה. יש? נכון. נכון. יש יהודי שנקרא הרב עודד דוד בפרדס חנה, הוא כתב ספר על הרמח"ל ועל הרב קוק, ועל הקשר ביניהם. שזה ממש ככה, אבל זה מעניין בעקבות מה שאתה אומר, זה ממש ממשיך. אבל כן, כן. אומר הרב, בעזרת השם יתברך, יש לפניכם? לפניכם, כן. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. בכלל שלומדים את הרב, אז ככה לפחות אני למדתי קוראים, לא כל כך מבינים מה כתוב, ואז ככה אחרי שמנסים להבין ולהיכנס, אז פתאום מנסים להבין את התחביר, ואז מקבלים איזו תמונה מסוימת על מה שהרב אומר. אז בואו ניכנס ככה שוב. הרב מתאר איזה מלחמה שהוא נמצא בתוכה, אנחנו נבין מה המלחמה, בהמשך הוא ידבר עליה, אבל הוא מדבר על זה שיש איזה כוח חזק, רוח חזקה, שדוחפת אותו דווקא לדבר על דבר התשובה. כנראה שהמלחמה היא שתי כוחות מנוגדים. מצד אחד, כוח אחד דוחף אותו לדבר על דבר התשובה, מצד שני, ככל הנראה, יש איזה כוח שמה? שמונע ממנו לדבר על דבר התשובה. מה פה המלחמה? כן, כוח שמונע, יש פה איזה מלחמה פנימית. אז יש רוח חזקה שדוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. נו, אז במה אתה נלחם? במי אתה נלחם? איפה מלחמה פה? אם יש מלחמה, אז כנראה שיש כוח נגדי. נכון? אז הרב בהמשך אפילו תציצו רגע אחד לפסקה השלישית. אנחנו נגיע אליה, אבל תראו רגע אחד את הפסקה השלישית. אני לא יודע אם אצלכם זה גם מופיע בפסקה שלישית. אצלי לפחות זה פסקה שלישית. אנוכי הנני נדחף. אתם רואים? אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. אנחנו ניכנס לזה עוד. אבל אנחנו רואים פה שני כוחות מנוגדים. כוח אחד שדוחף אותו לדבר על דבר התשובה, בענוותנותו הגדולה הוא בא ואומר, אבל כוח אחר אומר לי, אני קשה לי להגיד את זה, כן? למה מי אתה אחד שדבר על דבר התשובה? כלומר, איך אתה יכול? ויש פה איזה מלחמה, ובסופו של דבר, במלחמה הזאת, איכשהו ההכרעה תהיה שצריך לדבר על דבר התשובה. זה לפנינו. אנחנו ננסה להבין למה ומה כל כך בעייתי פה. טוב. וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. אז אני חייב לומר משהו. אני רוצה להתוודות וידוי עצמי שלי. אורות התשובה זה ספר שבאמת ככה הרבה שנים הולך איתי, אבל תמיד אני פותח אותו מתי? באלול. נכון? באלול פותחים אורות התשובה. הרב פה מתאר חיים שלמים שכל חייו הוא מרוכז אך ורק בעולמה של תשובה. כל רעיונותיי, כשניכנס בעזרת השם לתוך הספר, אנחנו נראה שרעיון זה אידאה בלשון הפילוסופית. זה עוד משהו שהוא מאוד בוסרי, שצריך עוד לפתח אותו. אבל הרעיון הוא משהו גם מאוד מאוד בעולם החסידות, הוא מעולמות מאוד עליונים, הוא לא בעולם העשייה, הוא אפילו לא בעולם הבריאה, הוא עוד בעולמות עוד מעבר אליהם. זה עולם כזה שיש לי איזה רעיון, בסדר? מלון עם רעיון, ואני עכשיו ככה ברעיון הזה צריך לפתח אותו. אבל מה שמטריד אותי, אומר הרב, זה הרעיון הזה על דבר התשובה. עכשיו, אנחנו לאט לאט ננסה להיכנס מה זו תשובה אצל הרב. טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. שוב, תראו, זה מהפכה. תשובה אצלנו בדרך כלל ממוקדת לאלול, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום כיפור, תהליך שלם, אני יודע מה, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, שערי תשובה לרבנו יונה. יש לנו איזה סדר כזה שבה אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה מוד, לאיזה פוקוס של תשובה, מתרכזים, מתרכזים, מתרכזים. נכון, במוצאי יום כיפור יש כזה איזה
מושכים עד סוכות.
כן, מי שככה עד סוכות, ואז נכנסים ככה למר חשבן, הוא גמר כזה, דוקטור אדון, לא יודע מה, נכנסים ככה לחשבן, לרוטינה, ופתאום אנחנו מגלים שהתשובה היא בעצם החלק היותר גדול של החיים. כלומר, אם אני לא מבין על מה הרב מדבר, אני מפספס חלק מהותי בחיים שלנו. החיים שלנו אמורים להיות בנויים מתוך עולם של תשובה. ואת זה צריך להבין, על איזה תשובה הרב מדבר פה. אנחנו נראה בהמשך שהרב כל הזמן מחלק את התשובות. יש תשובה טבעית, ויש תשובה אמונית, ויש תשובה שכלית. יש תשובה פתאומית, ויש תשובה הדרגית, ויש תשובה עליונה. כל הזמן הוא ידבר על איזה תשובה, הייתי אומר כרגע אוטופית כזאתי, שאם אולי נבין אותה, נבין על מה הרב מדבר, שכל החיים זה חיים של תשובה. חיים של תשובה, ובעל התניא מדבר על זה הרבה מאוד באיגרת התשובה, מה זה המושג הזה שנקרא תשובה, ואנחנו ננסים דרך ההקדמה קצת, ככה לגלות איפך או לחסות פחיים, לנסות להבין ככה על מה מדובר. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. בסדר? תשובה, פירושה, תקווה. או לא פירושה, הפועל היוצא הישיר מעולם התשובה הוא עולם התקווה. ממילא ההשלכה החשובה מאוד שאנחנו נצטרך להבין אותה, עכשיו אני יודע זה נשמע בנאלי, אם אני אגיד לכם עכשיו אין ייאוש בעולם כלל, אז בסדר, אנחנו מכירים את המשפט הזה ואת הסטיקר, ואנחנו גם תמיד יוצאים באיזה ריקוד של רבי נחמן, אין ייאוש בעולם כלל, אבל אנחנו נצטרך להבין שכל הרעיון של עולם התשובה הוא להוציא לחלוטין את עולם הייאוש מהלקסיקון של האדם. עכשיו, נפתח את זה רגע אחד, נשים שנייה אחת את הדברים על השולחן. אם יש עולם שקל לנו להתייאש בו, זה עולם התשובה. זה עולם התשובה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו קצת מציק איפשהו בפנים, איך כל שנה אני חוזר על אותו וידוי. מה, גם שנה שעברה אמרתי, החלט שחתנו לפניך בלשון הרע. וגם שנה שעברה אמרתי שלא יהיה יותר זלזול הורים ומורים. לא יהיה. אנחנו כל כך כבר רגילים, אנחנו כבר שרים את זה. אנחנו יודעים את זה בעל פה. וגם אנחנו יודעים ששנה הבאה בעזרת השם נגיד את זה, אנחנו מתפללים, זוכרנו לחיים טובים, בסדר? אז אם זה ילך, אז גם שנה הבאה נגיד את זה. אז יש פה איזה קטע כזה של מה, כל שנה אתה עכשיו לשון הרע? אולי די? או משפט מאוד 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 בלקסיקון של כולנו, ככה אני? ככה אני, זה ייאוש. ככה אני, זה לקבל מצב כמובן מאליו, ובעצם עכשיו אין תנועה. אין תנועה, אין תשובה. עכשיו, אם אני באמת יבין את העולם, שהעולם של החיים הוא עולם של תשובה, זה עולם של חיות, כלומר תנועה מתמדת, זה אומר שתמיד יש תזוזה. וברגע שהגעת למצב תקוע, זה מנוגד עכשיו לעולם התשובה. ולכן הפועל היוצא של עולם התשובה הזה, שעליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. ואני אעיר עוד הערה קטנה. כשהרב מדבר פה על תקווה ציבורית, הוא התייחס הרבה בספר שלו, לא רק לתשובה הפרטית שאליה אנחנו רגילים בדרך כלל, וכשאני אומר תשובה פרטית, אני מתכוון לתשובה שלי צבי, ואני גם פעמים יכול לדבר על תשובה קולקטיבית של קהילה, של קבוצה מסוימת שצריכה עכשיו לעשות תשובה, זה עדיין תשובה פרטית. תשובה כללית זה תנועה של האומה. זה תנועה כללית במובן המהותי שלה. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה לתשובה כללית שהרב אומר חייבים להתייחס אליה כי 2000 שנה היא לא הייתה קיימת. השיבה לארץ זה תשובה. ליטרלית זה תשובה. זה לשוב. זהו, בדיוק. זה לא אוסף של פרטים, זה לא קולקטיב. זה המושג הזה של מניין. מניין זה גם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד 10, אבל פתאום מניין יוצר מציאות של קדושה ונקדשתי בתוך בני ישראל. פאק אוקוס פוקוס. זה תשובה כללית. זה תנועה כללית שנצטרך להבין אותה. אני קורא ולאט לאט אנחנו ניכנס. על זה אני רוצה קצת להתעכב. עם מצוות השם, חידוש. אתם שומעים שתשובה זו מצווה? אני אסביר לכם את החידוש פה. איך אני בדרך כלל מבין תשובה? בדרך כלל אני מבין תשובה, חטאתי, קלקלתי, ועכשיו בחסדו יתברך, ואנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא עם תשובה היא חסד, אבל באופן הפשוט מבינים שתשובה היא חסד גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לי הזדמנות, נכון? הוא נותן לי הזדמנות לתקן. מה שייך לצוות עליי לעשות תשובה? אתה יכול להגיד לי, תשמע, יקירי, התשובה היא המתנה הכי נפלאה שקיבלת בחיים. ואני מקבל את זה, וזה נכון. אבל אם אתה מצווה עליי לעשות תשובה, אולי אנחנו מפספסים פה משהו. זה מוזר. זה מוזר, זה כאילו נכנס כאילו by definition, כלומר, כמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה לעשות תשובה, ואולי יותר גדולה. דרך אגב, גדולי הפוסקים מתלבטים ומתחבטים בדעת הרמב״ם. האם לפי הרמב״ם יש מצווה לעשות תשובה או אין מצווה לעשות תשובה? כי הלשון של הרמב״ם בהלכות תשובה היא קצת סותרת. הרמב״ם מתחיל את הלכות תשובה ואומר כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות. כלומר המצווה היא מה שנאמר והתוודו את חטאתם אשר עשו. כלומר המצווה היא בכלל הוידוי. אם החלטת לעשות תשובה, אז אני אגיד לך רשימת מקולת איך עושים תשובה. אז יש לך א', ב', ג', ד', ככה אתה צריך לעשות. אבל מלכתחילה, אולי אין מצווה לעשות תשובה. גדולי הפוסקים והראשונים מתחבטים בדעת הרמב״ם, האחרונים. הרמב״ן, בהשגות שלו על הרמב״ם, כותב מפורש שיש מצווה לעשות תשובה. הוא מביא את זה מהפסוקים המופלאים של פרשת ניצבים שנקרא בעזרת השם בעוד שבוע וחצי. אני עוד רגע אתייחס אליהם. בואו נראה את המשך המשפט ואז ננסה להבין מהי המצווה הזאת, כי זאת מצווה פלאית. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות. שמעתם? מצוות התשובה היא קלה שבקלות. איך יכול להיות שמצוות השם הזאת היא קלה שבקלות? אומר הרב, ואתה עושה ככה, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. נכון? גמרא מפורסמת במסכת קידושין. שם מדובר על כל מיני קידושין על תנאי. אז יש שם כל מיני קידושים על תנאים מוזרים, על מנת שאלה מכאן ועד השמיים, ואז בעצם התנאי הזה הוא תנאי בטל, ואז היא מקודשת. לעומת זה יש מקרים שהתנאי הוא תנאי הגיוני. בסדר? על מנת שאני חוזר מכאן ועד 30 יום. הרי את מקודשת לי, על מנת שאני חוזר מכאן ועד 30 יום. אז אם הוא חזר, אז היא מקודשת. אם הוא לא חזר, אז היא לא מקודשת. זה קידושים על תנאי, בסדר? שואלת הגמרא, מה קורה אם אדם אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. טוב, אז השאלה אם הוא חי באיזו פנטזיה, או שהוא צדיק או שהוא גמור, כן, האם זה יכול להיות או לא יכול להיות, בסדר? אז הגמרא שמה אומרת שחיישינן, זה ביטוי יפה, חיישינן, לא, חיישינן, חוששים, חיישינן שמה ערער תשובה בליבו. כלומר, אם עכשיו הרהרתי תשובה בליבי, בדידי אב העובדה, זכיתי להיות עד בחופה, שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ערך, האמת שזכיתי גם שהוא ערך לי את החופה, אבל כשזכיתי להיות עד, אז הוא פנה אלינו, וזה מפחיד כשהרב אליהו אומר לך את זה, הוא פנה אליי באוזן, אומר לי, אתה עד? אמרתי לו, כן, הוא אומר, תהרהר תשובה. זהו, אני התחלתי לחשוב מה עשיתי בשבוע האחרון, ובטח הרב כבר יודע מה עשיתי אתמול והיום בבוקר והכל וזה, מסתומת שכן, אבל אמרו לי שככה המנהג של הרב להגיד לכולם, כי העדים צריכים להיות צדיקים, בסדר? זה ככה, אז הוא אמר, תערר תשובה, כי אם תערר תשובה, אז מה אתה? אז אתה צדיק גמור. אז תראו כמה שזה קל. אני אפילו יכול לעשות עכשיו איזה ניסיון כזה, ניסיון כלים. אני יכול להגיד עכשיו, בואו נעשה דקת שתיקה כזאת, שכל אחד יערר תשובה, ואנחנו פה עכשיו יכולים לגזור גזרות עכשיו, והקדוש ברוך הוא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, הרהור תשובה הוא כבר תשובה, זה כל כך קל. מצד אחד, טוב? ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות. למה? שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. טוב, הערעור הוא אבסטרקטי. הערעור הוא אי שם בפוטנציאל. אבל כל החוכמה היא להוציא את הערעור הזה מן הכוח אל הפועל. בטח במילואו. במילואו, כלומר, זה בהתגלות הטוטלית שלו. בטח בעולם. כלומר, מצד אחד זה מאוד קל, מצד שני זה מאוד קשה, וזה גורם לאיזושהי מבוכה, והיא מצוות השם מאוד מאוד מרתקת. אבא אמר לי פעם אחת דבר יפה על הפסוקים בפרשת ניצבים. הרמב"ן משם מוכיח שהתשובה היא מצווה. פסוקים מפורסמים, שיר ידוע של אברהם פריד, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמנו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו מעבר לים ויקחה עלינו וישמנו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אם אני עכשיו אבקש מכם לתאר לי רגע אחד את הכיוון, את האוריינטציה של הפסוקים, הפסוקים בעצם באים לתת לי מוטיבציה. באים להגיד לי, המצווה הזאת, שאני עוד לא יודע מה המצווה הזאת, מחלוקת גדולה בין רש"י לבין רמב"ן, המצווה הזאת היא לא רחוקה, היא לא בשמיים, היא לא מעבר לים, קרוב אליך, בפיך ובלבך עשותו, קלה קלות, פה קרוב. פה קרוב. אז זה הפירוש הפשוט. הרמב"ן אומר, מה זאת המצווה? המצווה זה מצוות התשובה, ומי שיסתכל לפרשת ניצבים, יראה שכל פרשת ניצבים מדברת על ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך וקיבצך מכל העמים. כל התנועה של פרשת ניצבים זה לשוב, זה שיבה, זה שיבת עם ישראל לארצו, זה שיבה אל הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר הרמב"ן, כי המצווה הזאת אנוכי, אשר אנוכי מצווך היום, אותה מצווה שדיברתי איתך, מצוות התשובה, היא לא רחוקה. זה נשמע כאילו הרמב"ן קורא את הפסוקים על הצד האחד שהיא קלה שבקלות, נכון? בפיך ובלבבך לעשותו. אבא תמיד מזכיר את החסידים שאומרים את הדבר הבא. בדיוק הפוך. בסדר? בדיוק הפוך. למה בדיוק הפוך? כי חסידים תמיד אומרים בדיוק הפוך, זה א'. דווקא פלאפון זה טוב, זה נותן הפסקה לשתייה, זה מצוין. חסידים אומרים דבר כזה. אתה יודע כמה המצווה הזאת קשה? אתה יודע למה היא קשה? כי היא לא רחוקה. והיא לא מעבר לים, והיא לא בשמיים. נסביר. אתה האדם, יש לך יכולת לראות כאתגר את כל מה שרחוק ממך. יש לך איזה בשמיים, איך אומר הרמב״ם כבר לפני 800 שנה, הוא אומר, מי שיגיד לי שיש ספינת ברזל שעפה באוויר, אני אגיד שכוח המידע משלו חבל על הזמן. טוב, אז הדמיון דווקא הצליח לנו. טוב? האדם הצליח להגיע לאווירון. אם אני אגיד לך שזה מעבר לים, נו, את מישהו זה מפחיד היום? מעבר לים? היום אנשים מעבר לים עושים באותו יום הלוך חזור. אז אני אומר לך ככה, תשמע, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא שלוש נקודות, ולא מעבר לים היא שלוש נקודות, כי אם זה היה ככה, כבר מזמן היית לוקח אונייה ומטוס ומגיע לשם ולוקח את זה כאתגר. אתה יודע מה הבעיה? שזה קרוב אליך. זה בפיך ובלבבך. ולכן האדם מחפש בכל המקומות, הסיפור המפורסם של רבי נחמן, שיש לו 1001 וריאציות, נכון? שהוא חולם שיש אוצר מתחת לבית, מתחת לגשר, בעיר הגדולה, ואז הוא הולך ועובר את כל הים, והוא מגיע לשם, ואז השוטר, מכירים את הסיפור, אני אפילו לא צריך לחזור אליו. וכל כך קל לי לחפש במקומות אחרים, אבל פתאום אני קולט שעולם התשובה הוא הכניסה פנימה. וחברים וחברות, זה קשה. זה קשה, כשפתאום באים ואומרים לי, תכנס פנימה, תודה רבה, תכנס פנימה, זה מתחיל להיות בעייתי. אני רוצה רגע אחד לנסות לברר את הכניסה פנימה הזאת. רק מבחינת השעה, נעשה, יש פה שעון טוב, אנחנו בסדר, אוקיי. אז רגע אחד, אני רוצה להיכנס שנייה אחת על הכניסה הזאת פנימה. תודה, תודה. סיפור מפורסם מאוד, שחוזרים עליו כל שנה, כל אלול, אבל אני רוצה נקודה אחת שלמדתי ככה מאבא, ואני רוצה לחזור עליה, ולנסות להבין את הקושי הזה, שדווקא בגלל שהיא מצוות השם שהיא קלה שבקלות, היא הנותנת שגם מצד אחד היא קשה שבקשות. ועוד רגע נבין למה בעצם עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, והיא תופסת את החלק היותר גדול של התורה והחיים, כל זה, עכשיו אנחנו מצטטים את הרב. אנחנו ננסה להבין על מה מדובר הכניסה הזאת פנימה. סיפור מפורסם, סיפור על אלעזר בן דורדיה, אני חושב שכולנו מכירים, אני אקרא אותו רגע אחד במהירות, וננסות להבין נקודה אחת בתוך המדרש המופלא הזה, שנמצא במסכת עבודה זרה, דף י' ז' עמוד א'. הגמרא שם מספרת ואומרת, אמרו עליו על רב אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. קיצור, בחור שכמו ומעלה, מה שנקרא. טוב, אוקיי. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקריחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כלומר, הוא גם שומע שזה רחוק, תראו את איך הפסוקים של מעבר לים נכנסים פה בתוך הסיפור הזה, בסדר? אוקיי? פעם אחת הוא שמע שיש זונה אחת בקריחי הים. אז א', מבחינה פיזית המרחק הוא עצום. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. ב', מאוד מאוד יקר. צריך למכור את הבית כנראה בשביל למשכן את הבית. אוקיי? טוב. נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבעה נערות. שצריך לחצות את הנערות, הוא יחצה את הנערות. אם זה היה מעבר לים, היינו מגיעים. אם זה היה בשמיים, היינו מגיעים. טוב, בשעת הרגל דבר הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלין אותו בתשובה. אז האישה הזאת הגיע לירושלים, אני באוויז שמתי רבע לשבע, ראיתי שאני מגיע, וכל הזמן באוויז זה מוסיף והולך, ככה זה א'.
עדיין בקיסריה?
עכשיו סמוך ונראה אור עקיבא, עברנו מעבר לכביש, והדבר השני זה שבירושלים באמת המנהג הוא שאחרי שקיעה, לא אומרים תחנון, ככה לפחות מופיע משנה ברורה, מחוץ לירושלים.
ולמזג האוויר אתה רגיל?
זה מזג האוויר אני מתגעגע, מזג האוויר אני מתגעגע, זהו, לכן אני אומר, אם תשכח ירושלים תשכח ימיני, אני לאט לאט נזכר. אנחנו נתחיל היום את ההקדמה ברשותכם ככה עד מעריב בשעה 8 ואז בעזרת השם אחר כך נמשיך קצת בענייני תשובה וזה מיוחד היום ללמוד את תורות התשובה למרות שבכל יום זה מיוחד ללמוד את תורות התשובה אני חושב שבהוצאה הזאת של אור עציון שיש לפניכם מצוטט שמה את הרב קוק עצמו שאומר על אורות התשובה שאת אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול זה הביטוי שהרב עצמו התבטא על אורות התשובה והיום זה יום הולדת של הרב, ט"ז אלול, עכשיו בערב, זה יום הולדת. ג' אלול זה יום הפטירה, אז תמיד מזכירים את ג' אלול, זה בגלל שאנחנו פולנים, אז תמיד אנחנו זוכרים את יום הפטירה, אף פעם לא זוכרים את היום הולדת. אבל אם היינו חסידים באמת, אז היינו, כל המאורה של חי אלול, נכון? זה יום ההולדת. זה יום הולדת המאורות הגדולים, ככה אומרים בחסידות. הבעל שם טוב, בעל התניה. אז יש עוד מאור גדול מאוד, ככה כהקדמה לחי אלול, שזה המאור הגדול שלנו, ככה הרב קוק, הראיה. והוא מדבר כל הזמן על אורות. ננסה גם להבין אולי למה לספר הזה, אבל לא רק לספר הזה, אלא לכל הספרים של הרב זצ"ל, זה אורות. אורות התחייה, ואורות, ואורות הקודש, והאור הוא מהותי, מהותי מאוד כשמדברים על הרב. שמעתי השנה בג' אלול מישהו שאומר יפה שבעצם כל העניין של הראייה הראשי תיבות רבי אברהם יצחק הכהן זה היכולת הזאת לראות למקומות פנימיים הרבה הרבה יותר לראות בצורה מכלולית לראות למרחוק והיום אנחנו ככה לאט לאט כמאה שנה אחר כך מתחילים להבין קצת על מה הרב דיבר אז אנחנו נתחיל את ההקדמה, אולי נספיק את הפרק הראשון, אני לא בטוח, אבל בואו ניכנס. יש לכם את ההקדמה לפניכם? ההקדמה, בהוצאה של אור עציון, יש שם מבוא, זה לא זה, יש הקדמה שהרב עצמו כותב, זה כמה אני, לא, זה כמה אני נלחם.
זה כמה אני נלחם,
קפה. יש? נכון. נכון. יש יהודי שנקרא הרב עודד דוד בפרדס חנה, הוא כתב ספר על הרמח"ל ועל הרב קוק, ועל הקשר ביניהם. שזה ממש ככה, אבל זה מעניין, בעקבות מה שאתה אומר, זה ממש ממשיך. אבל כן, כן. אומר הרב, בעזרת השם יתברך, יש לפניכם, לפניכם, כן. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. בכלל שלומדים את הרב, אז ככה לפחות אני למדתי קוראים, לא כל כך מבינים מה כתוב, ואז ככה אחרי שמנסים להבין ולהיכנס, אז פתאום מנסים להבין את התחביר, ואז מקבלים איזו תמונה מסוימת על מה שהרב אומר. אז בואו ניכנס ככה שוב. הרב מתאר איזו מלחמה שהוא נמצא בתוכה, אנחנו נבין מה המלחמה, בהמשך הוא ידבר עליה, אבל הוא מדבר על זה שיש איזה כוח חזק, רוח חזקה, שדוחפת אותו דווקא לדבר על דבר התשובה. כנראה שהמלחמה היא שתי כוחות מנוגדים. מצד אחד, כוח אחד דוחף אותו לדבר על דבר התשובה. מצד שני, ככל הנראה, יש איזה כוח שמה? שמונע ממנו לדבר על דבר התשובה. מה פה המלחמה? כן, כוח שמונע. יש פה איזה מלחמה פנימית. אז יש רוח חזקה שדוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. נו, אז במה אתה נלחם? במי אתה נלחם? איפה מלחמה פה? אם יש מלחמה, אז כנראה שיש כוח נגדי. נכון? אז הרב בהמשך אפילו תציצו רגע אחד לפסקה השלישית, אנחנו נגיע אליה, אבל תראו רגע אחד את הפסקה השלישית. אני לא יודע אם אצלכם זה גם מופיע בפסקה השלישית, אצלי לפחות זה פסקה שלישית. אנוכי הנני נדחף, אתם רואים? אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. אנחנו ניכנס לזה עוד. אבל אנחנו רואים פה שני כוחות מנוגדים. כוח אחד שדוחף אותו לדבר על דבר התשובה, בענוותנותו הגדולה הוא בא ואומר, אבל כוח אחר אומר לי, אני קשה לי להגיד את זה, כן? למה מי אתה אחד שדבר על דבר התשובה? כלומר, איך אתה יכול? ויש פה איזה מלחמה, ובסופו של דבר, במלחמה הזאת, איכשהו, ההכרעה תהיה שצריך לדבר על דבר התשובה. זה לפנינו. אנחנו ננסה להבין למה, ומה כל כך בעייתי פה. טוב. וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. אז אני חייב לומר משהו. אני רוצה להתוודות וידוי עצמי שלי. אורות התשובה זה ספר שבאמת ככה הרבה שנים הולך איתי, אבל תמיד אני פותח אותו מתי? באלול. נכון? באלול פותחים אורות התשובה. הרב פה מתאר חיים שלמים שכל חייו הוא מרוכז אך ורק בעולמה של תשובה. כל רעיונותיי, כשניכנס בעזרת השם לתוך הספר, אנחנו נראה שרעיון זה אידאה בלשון הפילוסופית. זה עוד משהו שהוא מאוד בוסרי, שצריך עוד לפתח אותו. אבל הרעיון הוא משהו גם מאוד מאוד בעולם החסידות, הוא מעולמות מאוד עליונים, הוא לא בעולם העשייה, הוא אפילו לא בעולם הבריאה, הוא עוד בעולמות עוד מעבר אליהם. זה עולם כזה שיש לי איזה רעיון, בסדר? מלון עם רעיון, ואני עכשיו ככה, ברעיון הזה צריך לפתח אותו, אבל מה שמטריד אותי, אומר הרב, זה הרעיון הזה על דבר התשובה. עכשיו, אנחנו לאט לאט ננסה להיכנס מה זו תשובה אצל הרב. טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. שוב, תראו, זה מהפכה. תשובה אצלנו בדרך כלל ממוקדת לאלול, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום כיפור, תהליך שלם, אני יודע מה, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, שערי תשובה לרבנו יונה, יש לנו איזה סדר כזה שבה אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה מוד, לאיזה פוקוס של תשובה, מתרכזים, 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 נכון, במוצאי יום כיפור יש כזה איזה
מושכים עד סוכות.
כן, מי שככה עד סוכות, ואז נכנסים ככה למר חשבן, הוא גמר כזה, דוקטור אדון, לא יודע מה, נכנסים ככה לחשבן, לרוטינה, ופתאום אנחנו מגלים שהתשובה היא בעצם החלק היותר גדול של החיים. כלומר, אם אני לא מבין על מה הרב מדבר, אני מפספס חלק מהותי בחיים שלנו. החיים שלנו אמורים להיות בנויים מתוך עולם של תשובה. ואת זה צריך להבין, על איזו תשובה הרב מדבר פה. אנחנו נראה בהמשך שהרב כל הזמן מחלק את התשובות. יש תשובה טבעית ויש תשובה אמונית ויש תשובה שכלית. יש תשובה פתאומית ויש תשובה הדרגית ויש תשובה עליונה. כל הזמן הוא ידבר על איזו תשובה, הייתי אומר כרגע אוטופית כזאתי, שאם אולי נבין אותה, נבין על מה הרב מדבר שכל החיים זה חיים של תשובה. חיים של תשובה, ובעל התניא מדבר על זה הרבה מאוד באיגרת התשובה, מה זה המושג הזה שנקרא תשובה, ואנחנו ננסים דרך ההקדמה קצת, ככה לגלות טפח או לחסות פחיים, לנסות להבין ככה על מה מדובר. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. בסדר? תשובה, פירושה, תקווה. או לא פירושה. הפועל היוצא הישיר מעולם התשובה הוא עולם התקווה. ממילא ההשלכה החשובה מאוד שאנחנו נצטרך להבין אותה, עכשיו אני יודע זה נשמע בנאלי, אם אני אגיד לכם עכשיו אין יאוש בעולם כלל, אז בסדר, אנחנו מכירים את המשפט הזה ואת הסטיקר, ואנחנו גם תמיד יוצאים באיזה ריקוד של רבי נחמן, אין יאוש בעולם כלל, אבל אנחנו נצטרך להבין שכל הרעיון של עולם התשובה הוא להוציא לחלוטין את עולם הייאוש מהלקסיקון של האדם. עכשיו, נפתח את זה רגע אחד, נשים שנייה אחת את הדברים על השולחן, אם יש עולם שקל לנו להתייאש בו, זה עולם התשובה. זה עולם התשובה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו קצת מציק איפשהו בפנים, איך כל שנה אני חוזר על אותו וידוי. מה, גם שנה שעברה אמרתי, אחרי שחתנו לפניך בלשון הרע. וגם שנה שעברה אמרתי שלא יהיה יותר זלזול הורים ומורים. לא יהיה. אנחנו כל כך כבר רגילים, אנחנו כבר שרים את זה. אנחנו יודעים את זה בעל פה. וגם אנחנו יודעים ששנה הבאה בעזרת השם נגיד את זה, אנחנו מתפללים, זוכרנו לחיים טובים, בסדר? אז אם זה ילך, אז גם שנה הבאה נגיד את זה. אז יש פה איזה קטע כזה של מה, כל שנה אתה עכשיו לשון הרע? אולי די? או משפט מאוד 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 בלקסיקון של כולנו, ככה אני? ככה אני, זה יאוש. ככה אני, זה לקבל מצב כמובן מאליו, ובעצם עכשיו אין תנועה. אין תנועה, אין תשובה. עכשיו, אם אני באמת יבין את העולם, שהעולם של החיים הוא עולם של תשובה, זה עולם של חיות, כלומר תנועה מתמדת, זה אומר שתמיד יש תזוזה. וברגע שהגעת למצב תקוע, זה מנוגד עכשיו לעולם התשובה. ולכן הפועל היוצא של עולם התשובה הזה, שעליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. ואני אעיר עוד הערה קטנה. כשהרב מדבר פה על תקווה ציבורית, הוא התייחס הרבה בספר שלו, לא רק לתשובה הפרטית שאליה אנחנו רגילים בדרך כלל, וכשאני אומר תשובה פרטית, אני מתכוון לתשובה שלי צבי, ואני גם פעמים יכול לדבר על תשובה קולקטיבית של קהילה, של קבוצה מסוימת שצריכה עכשיו לעשות תשובה, זה עדיין תשובה פרטית. תשובה כללית זה תנועה של האומה. זה תנועה כללית במובן המהותי שלה. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה לתשובה כללית שהרב אומר חייבים להתייחס אליה כי 2000 שנה היא לא הייתה קיימת. השיבה לארץ זה תשובה. ליטרלית זה תשובה. זה לשוב. זהו, בדיוק. זה לא אוסף של פרטים, זה לא קולקטיב. זה המושג הזה של מניין. מניין זה גם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד 10, אבל פתאום מניין יוצר מציאות של קדושה ונקדשתי בתוך בני ישראל. פק אוקוס פוקוס. זה תשובה כללית, זה תנועה כללית שנצטרך להבין אותה. אני קורא ולאט לאט אנחנו ניכנס. על זה אני רוצה קצת להתעכב. עם מצוות השם, חידוש. אתם שומעים שתשובה זו מצווה? אני אסביר לכם את החידוש פה. איך אני בדרך כלל מבין תשובה? בדרך כלל אני מבין תשובה, חטאתי, קלקלתי, ועכשיו, בחסדו יתברך, ואנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא אם תשובה היא חסד, אבל באופן הפשוט מבינים שתשובה היא חסד גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לי הזדמנות, נכון? הוא נותן לי הזדמנות לתקן. מה שייך לצוות עליי לעשות תשובה? אתה יכול להגיד לי, תשמע, יקירי, התשובה היא המתנה הכי נפלאה שקיבלת בחיים, ואני מקבל את זה, וזה נכון. אבל אם אתה מצווה עליי לעשות תשובה, אולי אנחנו מפספסים פה משהו. זה מוזר. זה מוזר, זה כאילו נכנס כאילו by definition, כלומר, כמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה לעשות תשובה ואולי יותר גדולה. דרך אגב, גדולי הפוסקים מתלבטים ומתחבטים בדעת הרמב״ם. האם לפי הרמב״ם יש מצווה לעשות תשובה או אין מצווה לעשות תשובה? כי הלשון של הרמב״ם בהלכות תשובה היא קצת סותרת. הרמב״ם מתחיל את הלכות תשובה ואומר כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. כלומר, המצווה היא מה שנאמר, והתוודו את חטאתם אשר עשו. כלומר, המצווה היא בכלל הוידוי. אם החלטת לעשות תשובה, אז אני אגיד לך רשימת מקולת, איך עושים תשובה. אז יש לך א', ב', ג', ד', כך אתה צריך לעשות. אבל מלכתחילה, אולי אין מצווה לעשות תשובה. גדולי הפוסקים והראשונים מתחבטים בדעת הרמב״ם, האחרונים. הרמב״ן, בהשגות שלו על הרמב״ם, כותב מפורש שיש מצווה לעשות תשובה. הוא מביא את זה מהפסוקים המופלאים של פרשת ניצבים שנקרא בעזרת השם בעוד שבוע וחצי. אני עוד רגע אתייחס אליהם. בואו נראה את המשך המשפט ואז ננסה להבין מהי המצווה הזאת, כי זאת מצווה פלאית. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות. שמעתם? מצוות התשובה היא קלה שבקלות. איך יכול להיות שמצוות השם הזאת היא קלה שבקלות? אומר הרב, ואתה עושה ככה, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. נכון? גמרא מפורסמת במסכת קידושין. שם מדובר על כל מיני קידושין על תנאי. אז יש שם כל מיני קידושין על תנאים מוזרים, על מנת שאלה מכאן ועד השמיים, ואז בעצם התנאי הזה הוא תנאי בטל, ואז היא מקודשת. לעומת זה יש מקרים שהתנאי הוא תנאי הגיוני. בסדר? על מנת שאני חוזר מכאן ועד 30 יום. הרי את מקודשת לי, על מנת שאני חוזר מכאן ועד 30 יום. אז אם הוא חזר, אז היא מקודשת. אם הוא לא חזר, אז היא לא מקודשת. זה קידושין על תנאי, בסדר? שואלת הגמרא, מה קורה אם אדם אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. טוב, אז השאלה אם הוא חי באיזו פנטזיה, או שהוא צדיק או שהוא גמור. כן, האם זה יכול להיות או לא יכול להיות. בסדר? אז הגמרא שמה אומרת, שחיישינן, זה ביטוי יפה, חיישינן, לא? חיישינן, חוששים. חיישינן, שמה הרהר תשובה בליבו. כלומר, אם עכשיו הרהרתי תשובה בליבי, בדידי אבא עובדה, זכיתי להיות עד בחופה שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ערך. האמת שזכיתי גם שהוא ערך לי את החופה. אבל כשזכיתי להיות עד, אז הוא פנה אלינו, וזה מפחיד כשהרב אליהו אומר לך את זה. הוא פנה אליי באוזן, אומר לי, אתה עד? אמרתי לו, כן, הוא אומר, תהרהר תשובה. זהו, אני התחלתי לחשוב מה עשיתי בשבוע האחרון, ובטח הרב כבר יודע מה עשיתי אתמול והיום בבוקר והכל וזה. מסתום שכן, אבל אמרו לי שככה המנהג של הרב להגיד לכולם, כי העדים צריכים להיות צדיקים, בסדר? זה ככה, אז הוא אמר, תערר תשובה, כי אם תערר תשובה, אז מה אתה? אז אתה צדיק גמור. אז תראו כמה שזה קל. אני אפילו יכול לעשות עכשיו איזה ניסיון כזה, ניסיון כלים. אני יכול להגיד עכשיו, בואו נעשה דקת שתיקה כזאת, שכל אחד יערר תשובה, ואנחנו פה עכשיו יכולים לגזור גזרות עכשיו, והקדוש ברוך הוא צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, הרהור תשובה הוא כבר תשובה, זה כל כך קל. מצד אחד, טוב? ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות. למה? שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. טוב, הערעור הוא אבסטרקטי. הערעור הוא אי שם בפוטנציאל. אבל כל החוכמה היא להוציא את הערעור הזה מן הכוח אל הפועל. בטח במילואו. במילואו, כלומר, זה בהתגלות הטוטלית שלו. בטח בעולם. כלומר, מצד אחד זה מאוד קל, מצד שני זה מאוד קשה, וזה גורם לאיזושהי מבוכה. והיא מצוות השם מאוד מאוד מרתקת. אבא אמר לי פעם אחת דבר יפה על הפסוקים בפרשת ניצבים. הרמב"ן משם מוכיח שהתשובה היא מצווה. פסוקים מפורסמים, שיר ידוע של אברהם פריד, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים מי למור מי יעלה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמנו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מי למור מי יעבור לנו מעבר לים ויקחיה לנו וישמנו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אם אני עכשיו אבקש מכם לתאר לי רגע אחד את הכיוון, את האוריינטציה של הפסוקים, הפסוקים בעצם באים לתת לי מוטיבציה. באים להגיד לי, המצווה הזאת, שאני עוד לא יודע מה המצווה הזאת, מחלוקת גדולה בין רשי לבין רמב"ן, המצווה הזאת היא לא רחוקה. היא לא בשמיים, היא לא מעבר לים, קרוב אליך, בפיך ובלבך עשותו, קלה קלות, פה קרוב. פה קרוב. אז זה הפירוש הפשוט. הרמב"ן אומר מה זאת המצווה, המצווה זה מצוות התשובה. ומי שיסתכל לפרשת ניצבים, יראה שכל פרשת ניצבים מדברת על ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך וקיבצך מכל העמים. כל התנועה של פרשת ניצבים זה לשוב, זה שיבה, זה שיבת עם ישראל לארצו, זה שיבה אל הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר הרמב"ן, כי המצווה הזאת אנוכי, אשר אנוכי מצווך היום, אותה מצווה שדיברתי איתך, מצוות התשובה, היא לא רחוקה. זה נשמע כאילו הרמב"ן קורא את הפסוקים על הצד האחד שהיא קלה שבקלות. נכון? בפיך ובלבבך לעשותו. אבא תמיד מזכיר את החסידים שאומרים את הדבר הבא. בדיוק הפוך. בסדר? בדיוק הפוך. למה בדיוק הפוך? כי חסידים תמיד אומרים בדיוק הפוך, זה א'. דווקא פלאפון זה טוב, זה נותן הפסקה לשתייה, זה מצוין. חסידים אומרים דבר כזה. אתה יודע כמה המצווה הזאת קשה? אתה יודע למה היא קשה? כי היא לא רחוקה. והיא לא מעבר לים, והיא לא בשמיים. נסביר. אתה האדם, יש לך יכולת לראות כאתגר את כל מה שרחוק ממך. יש לך איזה בשמיים, איך אומר הרמב״ם כבר לפני 800 שנה, הוא אומר, מי שיגיד לי שיש ספינת ברזל שעפה באוויר, אני אגיד שכוח המידע משלו חבל על הזמן. טוב, אז הדמיון דווקא הצליח לנו. טוב? האדם הצליח להגיע לאווירון. אם אני אגיד לך זה מעבר לים, נו, את מישהו זה מפחיד היום? מעבר לים? היום אנשים מעבר לים עושים באותו יום הלא חזור. אז אני אומר לך ככה, תשמע, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא שלוש נקודות, ולא מעבר לים היא שלוש נקודות, כי אם זה היה ככה, כבר מזמן היית לוקח אונייה ומטוס ומגיע לשם ולוקח את זה כאתגר. אתה יודע מה הבעיה? שזה קרוב אליך. זה בפיך ובלבבך. ולכן האדם מחפש בכל המקומות, הסיפור המפורסם של רבי נחמן, שיש לו 1001 וריאציות, נכון? שהוא חולם שיש אוצר מתחת לבית, מתחת לגשר, בעיר הגדולה, ואז הוא הולך ועובר את כל הים, והוא מגיע לשם, ואז השוטר, מכירים את הסיפור, אני אפילו לא צריך לחזור אליו. וכל כך קל לי לחפש במקומות אחרים, אבל פתאום אני קולט שעולם התשובה הוא הכניסה פנימה. וחברים וחברות, זה קשה. זה קשה, כשפתאום באים ואומרים להתכנס פנימה, תודה רבה, התכנס פנימה, זה מתחיל להיות בעייתי. אני רוצה רגע אחד לנסות לברר את הכניסה פנימה הזאת. רק מבחינת השעה, יש פה שעון טוב, אנחנו בסדר, אוקיי. אז רגע אחד אני רוצה להיכנס שנייה אחת על הכניסה הזאת פנימה, תודה, תודה. סיפור מפורסם מאוד, שחוזרים עליו כל שנה, כל אלול, אבל אני רוצה נקודה אחת שלמדתי ככה מאבא, ואני רוצה לחזור עליה, ולנסות להבין את הקושי הזה, שדווקא בגלל שהיא מצוות השם שהיא קלה שבקלות, היא הנותנת שגם מצד אחד היא קשה שבקשות. ועוד רגע נבין למה בעצם עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, והיא תופסת את החלק היותר גדול של התורה והחיים, כל זה עכשיו אנחנו מצטטים את הרב. אנחנו ננסה להבין על מה מדובר הכניסה הזאת פנימה. סיפור מפורסם, סיפור על אלעזר בן דורדיה, אני חושב שכולנו מכירים, אני אקרא אותו רגע אחד במהירות, ולנסות להבין נקודה אחת בתוך המדרש המופלא הזה, שנמצא במסכת עבודה זרה, דף י' ז' עמוד א'. הגמרא שם מספרת ואומרת, אמרו עליו על רב אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. קיצור, בחור שכמו ומעלה, מה שנקרא. טוב, אוקיי. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקריחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כלומר, הוא גם שומע שזה רחוק, תראו את איך הפסוקים של מעבר לים נכנסים פה בתוך הסיפור הזה, בסדר? אוקיי? פעם אחת הוא שמע שיש זונה אחת בקריחי הים. אז א', מבחינה פיזית המרחק הוא עצום. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. ב', מאוד מאוד יקר. צריך למכור את הבית כנראה בשביל למשכן את הבית. אוקיי? טוב. נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבעה נערות. שצריך לחצות את הנערות, הוא יחצה את הנערות. אם זה היה מעבר לים, היינו מגיעים. אם זה היה בשמיים, היינו מגיעים. טוב, בשעת הרגל דבר הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלין אותו בתשובה. אז האישה הזאת, שגם היא לא מהדמויות הכי גדולות ש... ידעה המציאות האנושית, באה ואומרת לו, בשעת הרגל דבר. כלומר, זה הבוץ של הבוץ של הבוץ של הבוץ של הבוץ. ושם במקום הזה, היא, לא פחות ולא יותר, היא זורקת לו משפט, אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. זה לא עכשיו המשגיח מהישיבה שאומר משפט הזה. זו אותה גברת בשעת הרגל דבר. והדבר הזה תופס את אלעזר בן דורדיה, ומשנה לו את כל החיים. עכשיו, אני רוצה רגע לפתוח את זה. אני לא חושב שהיא הראשונה שאומרת את זה לאלעזר בן דורדיה. לא רק שאני לא חושב, אני בטוח שלא. אני בטוח שכבר 30 שנה כולם אומרים לו, מתוק שלי, הכיוון שאתה הולך בו, אין לך סיכוי. אתה לא תצא כלום. שום דבר לא יצא ממך. הוא שומע את זה, הוא שומע את זה מהרמים, הוא שומע את זה מסתומים מההורים, הוא שומע את זה מהחבורה, הוא שומע את זה מכולם. אבל זה עובר לו פה. ופתאום אותה אישה זורקת לו משפט וזה משנה לו את הכל. ואז תשמעו מה קורה פה, יש פה סיטואציה מרתקת. כתוב ככה, הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא קצת מה זה רחמים. אבל בקשו עליי רחמים, תעזרו לי קצת, תנו יד, בסדר? אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. תשובה קשה, תשובה עצובה. תשובה של עולם סוציומטי.
למה לבזבז עליך?
בסדר? עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. מה, יש לכם בעיה עוד להוסיף ברפאינו גם אלעזר בן דורדיה? לרפואה שלמה, רפואת הנפש? מה, 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 כמה זה עולה לכם? לא, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. לא יכולים לבקש עליך. מוזר מאוד. טוב, שנאמר וכו'. אמר, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר וכו'. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר וכו'. כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. נורא. דרך אגב, הוא לא מבקש ממי?
מעצמו.
מעצמו ומי עוד? מהקדוש ברוך הוא ומי עוד? מבני אדם. מבקש מהשמיים, מהארץ, מהכוכבים, מהמזלות, מהחמה, מהלבנה, מהערים, מהגבעות. מבני אדם. כי בני אדם כבר מזמן התייאשו ממנו. מזמן. אמרתם שלא מבקש מעצמו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכה וגעה בבכייה. עד שיצתה נשמתו. זה נשמע סיפור הירואי כזה, נכון? מה זה עד שיצתה נשמתו? עד שנפטר. נפטר בתשובה. יצא בת קול ואמרה, רב לזר בן דורדיה מזומן אחרי העולם הבא. זה הסיפור. נכון? אנחנו מכירים אותו. מה הסיפור של הערים והגבעות והכוכבים והמזלות והשמש והחמה והלבנה וכולם? מה הקמצנות הזאת? וגם מה התהליך שקורה לרב אלעזר בן דורדיה? אבא תמיד אומר, הניח ראשו בן ברכיו, הוא חזר לתנועה, לתנוחה העוברית שלו. חזר לתנוחה העוברית שלו, שמה עוד כולם האמינו בו. שמה עוד אמרו, או, זה הקטן, גדול יהיה. שם ברכו אותו שיזכה לחופה, לתורה, למעשים טובים, חבל על הזמן. הניח ראשו בן ברכיו זה גם היכולת היחידה שלי מבחינה פיזית להסתכל פנימה. ויצתה נשמתו, זה באופן פשוט יצתה נשמתו כמו שאנחנו מבינים, נפטר, אבל יצתה נשמתו בעומק יותר זה סוף סוף הנשמה שלו קיבלה ביטוי. הנשמה שלו הייתה כל כך מחוסה, ופתאום, רגע אחד קטן, בלשון החסידות, הקליפות הוסרו, והנה הנשמה יוצאת החוצה, ופתאום אני מגלה עד כמה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ומה שאומר את החמה והלבנה והשמיים והארץ, והם כולם אומרים, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, אם לא תבין, שמעו מילה, את העוצמות שבך, אנחנו לא יכולים לעזור לך. אתה רוצה להתפלל עליך לא רק ברפאינו, גם בשמה כולנו, ובטח באתה חונן האדם דעת. אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור כי אם אתה לא מבין שבתוך תוכחה פנימה, נשמה תאורה שנתת בי, אז אין לאן להתקדם בכלל. כלומר, בעצם כל תהליך התשובה הוא הגילוי של הצלם אלוקים שיש בי. בלשונו של התניא, של החלק אלוקה ממעל. והעולם הרבה פעמים מעלים ומכסה את כל אותם כוחות שקיימים בי, רק שאני צריך לגלות אותם. ולכן ערעור תשובה הוא כבר תשובה. מה זה, קסם? מה, אני עושה ככה, עוצם עיניים ואומר, אני צדיק גמור, אז אני צדיק גמור, מה, אנחנו עובדים על מישהו? לא, אנחנו לא עובדים על מישהו. אנחנו לא עובדים על מישהו, רק אם אנחנו באמת, באמת, באמת מאמינים שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, והיא כולה טהורה. ואז ברגע שאני אפילו רק מהרהר, עוד לא יצא לפועל, עוד לא יצא למעשה, רק ערעור קטן, כבר פתחתי פתח. אתם יודעים, יש משפט שתמיד חוזרים עליו באלול, ותמיד זה מרגיש לי עוד פעם סוג כזה של איזה מתנה כזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כאילו הקדוש ברוך הוא באלול הוא לארג' איתנו. זאת ההרגשה. בסדר? עכשיו זה נכון, המלך בשדה ודרשו השם בהימצאו קרוב ביותו קרוב, אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, זה הכל זה נכון. אני אתן לכם את המשפט הזה. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, נכון? נו, זה לא ג'סטה? זה לא מתנה יפה מהקדוש ברוך הוא? הוא לארג' איתנו. הוא לא הולך איתי ראש בראש, הוא לא, אני פתחתי ככה, אז הוא פותח לי ככה, אני פתחתי ככה, הוא פתח לי ככה. נכון? ככה אנחנו מבינים בדרך כלל? שהקדוש ברוך הוא כל כך, כל כך נדיב. מידת הנדיבות של הקדוש ברוך הוא צפה ועולה, ולמרות שאני נותן הוראה ככה, הוא מחזיר לי חבל על הזמן. נכון? כמו שההורים אומרים לילדים שלהם, כמה אני אוהב אותך. ככה, נכון? זה לא. תראו מה זה אורות התשובה, תראו מה זה אור. כל התנועה של התשובה היא אור. אני תמיד אומר לחבר'ה, בישיבה, מכירים את הסיטואציה הזאת בשבת, בבוקר, מוקדם, מוקדם, מוקדם בבוקר, ככה באזור הנץ, 11 וחצי בבוקר, בסדר? שאתה ישן עמוק, 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 ואז אמא, כולה ליבה נחמר, אבל אין ברירה, כי יש מניין בשטיבלך כבר שמזמן התחיל האחרון, ברבע ל-11, כבר עבר זמן תפילת מנחה, ואז היא מהירה אותך, איך היא מהירה אותך? יש משהו מאוד אכזרי. היא פשוט מרימה סנטימטר את התריס. זהו. סנטימטר. והתגובה שלך היא כל כך היסטרית. אתה מחסה את העיניים. כאילו עכשיו, אני לא יודע איזה אור יקרות וכיפאון ראית עכשיו. אבל זה באמת נכון, אתה מסתנבר. היא פתחה פתח כחודו של מחט. והאור פרץ החוצה כפתחו של אולם. זה לא ג'סטה, זה לא מידת הנדיבות של ריבונו של עולם, זה הפיזיקה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. הפיזיקה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם זה שאם רק הרהור תשובה, אתה רק פותח פתח של מחט, אתה כבר פוטנציאלי צדיק גמור, לא כג'סטה, כפיזיקה, כמדע. רק בתנאי שאתה באמת באמת מאמין שאלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. אני אומר לכם, אני לא פוסק הלכה, אבל נראה לי שמי שלא מאמין בזה, לפחות שלא יברך את זה כל בוקר, כי זה ברכה לבטלה. כלומר, כל בוקר אני צריך להבין, ריבונו של עולם, אני מבין ומאמין באמונה שלמה שכל הנשמה שלי היא תאורה. נו, אז למה עכשיו אתה עם קנאה וכעס ותחרות? כי יש מלא קליפות. כי יש מלא קליפות. וזאת כזאת מצוות השם שהיא קלה שבקלות. כי רק צריך להסיר את הקליפות, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. ורק ככה, באמת אפשר בעומק להבין את המילה תשובה. היה יהודי אחד, הייתי באורוגוואי הרבה שנים, היה יהודי אחד שבגיל 85 עלה לארץ פעם ראשונה בחייו. כלומר, הגיע לארץ פעם ראשונה, ישר עלייה. ואז עשינו לו ככה מסיבה גדולה בקהילה, ומאוד התרגשנו, יהודי בן 85 עולה לארץ, באמת מרגש. ואז הוא אמר, אני מבקש שתגידו, חוץ מזה שאני עולה לארץ, הוא ככה לא כל כך אהב את הביטוי לעלות לארץ, כי תרגמו לו immigration, שזה אין קשר. בסדר? נכון? אבא תמיד אומר ש... איך אומרים לעלות לארץ באנגלית? To make עלייה, נכון? הוא תמיד חוזר על זה. אין זה, אבל בסדר, אבל הוא חשב זה immigration, אז הוא לא אהב את זה, אז הוא אמר, תגידו ש... רטורנו. תגידו של מה אני עושה? אני חוזר לארץ. עכשיו, היהודי לא דרך מעולם בארץ ישראל, אבל יהודי חוזר לארץ. יהודי שב לארץ. אבל איך אתה שב אם אתה לא היית? כי המקור שלי הוא משם.
חוק
השבות. כן, חוק השבות, בדיוק. בסדר? אוקיי? אתה חוזר לארץ, אתה שב למקום שבו היית. אז אם כך תשובה, זה לשוב למקום בו אני נמצא. אחרת, אי אפשר להאמין בתשובה. הרב במשך אורות התשובה אומר, עיקר הנפילות של התשובה מפני שאינו מאמין, עכשיו נבין את זה, בקלותה של התשובה. מה זאת אומרת בקלותה? שזה כזה איזי? לא, על הצד הזה שזה הקל שבקלות, שאפילו הרהור, הוא כבר פתח לך פתח כפתחו של מחט, ולכן עכשיו אורות של תשובה. וזה תהליך שאם אנחנו נפנים אותו בתוכנו פנימה, אז אנחנו באמת 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 נאמין בכוחות הגדולים, ואז אנחנו באמת מאמין שכל שנה אפשר להגיד על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, כי באמת הנשמה לא רוצה לדבר לשון הרע. זה אמיתי, זה לא צחוק, זה לא עבודה בעיניים, זה לא איזה קטע כזה של כבר אמרו לי את הטקסט ואני כבר יודע מראש, שנה מראש, מה אני הולך להגיד שנה הבאה על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. הנשמה שלי בזה הרגע ממש לא רוצה לדבר לשון הרע, אני יכול להתחייב לכם על זה. נו, תסביר עכשיו את הפער בין הרצוי למצוי. זה בדיוק הפער שהרב מדבר, על הקלה שבקלות וקשה שבקשות, על זה בדיוק הפער שאנחנו נצטרך ללמוד לגשר עליו. וזה מה שהרב ינסה לעשות בספר. אבל אם אתה לא מאמין בקלותה של תשובה, אתה טיפול. ואנחנו רואים בעזרת השם אחרי ערבית את הנפילה הזאת. בואו נתקדם עוד טיפה. ענייני מוצא את עצמי, אתם יודעים מה, בגלל הזמן, אני רוצה לסיים היום את ההקדמה, אז אני מדלג לפסקה האחרונה, כדי שנוכל להתחיל בעזרת השם ביום שני הבא. אנוכי, ענייני נדחף מעצמותי הפנימית, גם איזה לשון יפה. אבל תמיד מזכיר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, נכון? עצמותי, העוצמות שבי. אני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. זאת המלחמה שהרב דיבר עליה במשפט הראשון, נכון? הוא סיפר הוא מתאר שהוא נמצא במלחמה. וענייני נסלד בעצמי ממחשבתי. אתם רואים מה הרב פה עושה? אני נדחף מעצמותי, ואני נסלד בעצמי. אוקיי? טוב, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר תאורים, החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? עכשיו תשמעו את המשפט הבא, הוא מדהים. אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. כלומר, הענבה הזאת היא מה? חולשה. למה? כי יש פה תביעה פנימית. כי כשמדברים על תשובה, אנחנו נוגעים בנקודת השורש. פה אין משחקים. מי שבאמת מדבר על תשובה, נוגע עכשיו בנקודה הכי פנימית שיש. ואז כל הסיפורים מסביב, אפילו הסלידה הזאת היא מעצמי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה, זאת חולשה כשאני מדבר על העוצמות הפנימיות שלי. אנחנו כולנו מכירים את הרב יוסף המפורסם, נכון? שכתוב בגמרא במסכת סוטה שמה, שמשמת רבי בטלה ענבה. קופץ רב יוסף ואומר, לא אתייתי דבטלה ענבה, אל תגיד שבטלה ענבה, והי כהנה. אני פה. איך אתה יכול להגיד שבטלה ענבה? ואתה כל פעם אומר, נו באמת, מה, צוחקים עלינו? לא, כי... תקשיבו מה אני אומר. אני מלא בעוצמות פנימיות מטורפות. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. קצת ענבה, אביסה לענבה. אם אתה לא אומר את זה ואתה לא חושב שאתה מלא בעוצמות גדולות של צלם אלוקים, אתה חס ושלום כופר. אתה כופר. אתה כופר בחלק אלוקה שבך. אז אם עכשיו אני באמת נוגע בעוצמות הפנימיות שלי, אז ענבה היא חולשה. או ענבה שתפתור אותי מתביעתי הפנימית היא חולשה. כי ענבה אמיתית היא רב יוסף שקופץ ואומר, והי כהנה, אני פה. ואני מכיר את העוצמות הגדולות שלי, וזה בכלל לא סותר ענבה. ולכן אומר הרב, אם הענבה תגרום לי לא לדבר על הנקודות הכי פנימיות שלי, סימן שזו חולשה. נסיים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם, אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. ודווקא בצידה הספרותי והמעשי, דילגנו לצערנו על הפסקה האמצעית, הוא מדבר שם על זה שעולם התשובה עוד לא נכנס לעולם השירה. צריך להבין על מה הרב מדבר. אבל אני רק אגיד במשפט אחד, שירה, הזכרנו את זה מקודם, שירה זאת הרמוניה. המאפיין, האפיון של השירה, זה איך רואים שהכל מתחבר. הרב במקום אחר מדבר על מידת הנצח. אומר דבר מאוד יפה, לנצח על מלאכת בית השם. מהי מידת הניצחון? מידת הניצחון היא היכולת לנצח על כל התזמורת. מה זאת אומרת לנצח על כל התזמורת? לנצח על כל התזמורת, ספר סיפור מהגן. נכון? אני לא יודע אם יש פה גננות, אבל יש את המורה לריתמיקה, את הגננת לריתמיקה, נכון? ותמיד הילדים מאוד מאוד אוהבים אותה, ואז היא באה עם שקית מלאה בחלילים, תוף מרים, ויש גם לפחות מוכשרים, יש את השליש. נכון? יש את המשולש. אוקיי? ואז יש איזה שניים כאלה שבאמת חסרי קורדינציה לחלוטין, ואז המורה לרימיתיקה אומרת, אתה תהיה על המשולש, בסדר? וכשאני אומרת לך, תן דונג. נכון? יופי. טוב, אני באמת תמיד חשבתי שהמשולש זה לחסרי קורדינציה. סבתא שלי, שתאריך ימים בעזרת השם, היא תמיד ככה, היא, כל הנפש שלה זה המוזיקה והקלאסיקה, והייתה לוקחת אותנו לתיאטרון ירושלים, תמיד לראות ככה קונצרטים והכל, ואני הולך איתה לקונצרט, ולהפתעתי כי רבה, בפילרמונית, כבודה בעצמה, בסדר, כבודה בעצמה, יש משולש, בסדר? אני הייתי בטוח ומשוכנע שהמנצח, איך קראו לו המנצח הזה? זובימד, כן? בסדר, זובימד, בסדר, יצא חוצה לרחוב, נתן איזה מישהו 20 שקל לשעה, אמר לו, בוא תבוא עם משולש, כשנעשה לך ככה טנדון, כמו המורה של דרים מציפיקה, מהגן, בסדר? ואתה נכנס, אתה רואה, ופתאום אני קולט שלא סתם שהוא במשולש, הוא גם ברע לא מוסבר קורא את התווים, הוא לגמרי בתוך היצירה, ופתאום, זה הזוי, ופתאום הוא מביא את הדונג, ואתה שומע כזה דונג, ואתה רואה איך זה עושה את כל המוזיקה, ואז אתה קולט שהמנצח תפקידו להראות איך לכל אחד בתזמורת יש מקום כדי ליצור הרמוניה. ואם היה חסר המשולש בפילרמונית, לא הייתה פילרמונית. וזה ניצחון. ניצחון מידת הנצח זה להראות, אומר הרב בעולת ראייה, איך לכל דבר יש את המקום שלו. התשובה חייבת לבוא כשירה. אצלנו התשובה הרבה פעמים מצטיירת כטיפול נקודתי. אפילו הוידוי, אשמנו, בגדנו. והרמב"ם שדבר על וידוי ואומר שצריך לפרוט את חטאיו, וזה נכון וזו תשובה הכרחית. אבל הרב אומר, אני רוצה עכשיו לדבר על תשובה בעולם השירי שלה. לראות איך הכל שב למקום שלו. וזה אומר הרב, דוחף אותי לדבר על דבר התשובה, ולכן צריך להתחיל לדבר. זאת אומרת, ההקדמה לספר המופלא הזה שנקרא אורות התשובה, ביום הולדת של הרב, אז עכשיו נתפלל ערבית ואז נמשיך לשיעור הבא.